אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
מדברים אהבה. זוגות להט"בים מדברים על אהבתם עם איציק יושע.
רועי המויאל הוא מעצב פנים בן 37, אוהד איתן נורי הוא בן 40, איש עסקים ויזם. הם הכירו באטרף, עליו השלום, והם ביחד כבר 13 שנים. הם עובדים בעסקים משותפים, מגדלים שני ילדים ביחד. הם שגרירים אדוקים של הורות משותפת, והם נורא נורא מבינים בסמלות קלה. ליום ההולדת ה-40 של אוהד, רועי הפיק טיול מושקע בוונציה וברומא. מבחינת אוהד, כל ארוחת ערב משותפת היא תמצית הרומנטיקה ביניהם. אוהד מגדיר את עצמו כאיש חסר מנוחה, והוא נרגע כאשר הוא מסדר את העקריות כמו שהוא אוהב. רועי שולט ביומן של אוהד, ואוהד ביומן של רועי, אבל רועי כנראה שולט יותר. פעם היו להם חברים בנפרד, היום הם עושים הכל ביחד, וכינוי החיבה המשותף שלהם הוא בייב. רועי ואוהד הם האורחים שלי היום במדברים אהבה. שלום רועי.
אהלן.
שלום אוהד.
היי היי.
אתה רואה? בדיוק על זה דיברנו.
נהדר, תגיד בדיוק על מה דיברנו לפני שהמיקרופונים נפתחו.
אני אומר שאנחנו נתחפים
אחד. מדבר אוהד.
היי, אוהד. אז אמרנו, ביקשנו מאיציק שיפנה את השאלות,
כי אנחנו... איציק זה אני, כן?
כדי שלא יהיה פה voice over, הוא שאל את רועי איך הוא מרגיש, ואני עניתי, ואז הוא שאל אותי איך אני מרגיש, ורועי ענה.
זה בעצם תמצית הסיפור של הזוג הזה.
חד משמעית.
סימביוזה מוחלטת. איך זה קרה לכם? איך זה התחיל?
וואו, אני לא חושב שלפני 13 שנה...
שוב, אוהד, אני המתרגם הסימולטני, אוהד מדבר.
אז אני לא חושב שלפני 13 שנה מישהו מאיתנו בכלל חשב שדייט לילי בשעה מאוחרת בבית קפה בפלורנטין 10 יוביל למה שזה עכשיו. נכון רואי? חשבת?
לא, האמת שממש ממש ממש לא. תמיד צוחק שאנחנו כל כך דומים בהמון דברים, אבל אנחנו גם, וואו, סופר שונים במיליון ואחד.
אנחנו נגיע להבדלים האלה, אבל אני בכל זאת, אגב, מה היה הכינוי של כל אחד מכם באטרף?
הכינוי שלי היה סטיץ' על שם הכלב שלי, זיכרונו לברכה.
סטיץ'?
כן.
אוקיי. זה רועי.
נזכרתי.
יום,
נזכרתי. The One. על שם הבוסם של ארמני.
אוקיי. ומי פנה אל מי?
רועי ישיר עקבות. מה אתה מתמעמר?
כן, למה אתה שותק פתאום, רועי?
באמת, באמת, באמת שאינני זוכר. אני, כאילו, אני לא הגיוני שזה קרה, אבל...
או היה טוב שאתה פה.
לא, לא.
רועי ישיר עקבות.
האמת שכאילו היה לי כזה... השארתי לו עקבות והיה לי מינימום ציפיות. הייתה לו תמונה... לבוש בכזה חלוק של מלון, על דלת כאילו, משהו שצולם בצורה הכי לא פוטוגנית שיכול להיות, הכי מנוגד לאוהד של היום, והכי אמרתי לעצמי, אוקיי, כאילו, לא יודע למה, מה גרם לי לשלוח לו את ההודעה, אבל זה היה נראה, זה לא היה נראה מבטיח מהתמונה.
מה כתבת בהודעה?
אז זהו, שאני באמת לא זוכר. כאילו, אני זוכר שכן רציתי, כי זה היה יום ראשון בשבוע, ופשוט התחשק לי להיפגש באותו שבוע. וזה היה ממש על בסיס זה, כאילו, לא נתתי לזה המון מחשבה. הייתי אז שכיר אצל אבא שלי בחברה שעבדתי בה, ופשוט אני זוכר שישבתי מהמחשב, לא היה לנו אז שום סמארטפונים, וכזה בהפסקת צהריים פשוט זיפזפתי באטרף, ושלחתי לו הודעה.
מה עשית, אוהד?
נורא התלהבתי.
הוא גם שלח תמונה?
כן, כן. אני זוכר שמאוד התלהבתי, וניסיתי להרגיע את ההתלהבות.
למה? בעצם?
Plain hard to get. אתה יודע, זה החוק נאמבר 1 באטרף.
ברור.
Don't be too easy, don't be too sleazy. אבל אני זוכר שמאוד מהר עברנו מהאטרף למסנג'ר. גם עליו השלום, ומהמסנג'ר.
לא, מסנג'ר לא עליו שלנו.
אה, יש עד?
לא, לא של הפייסבוק. מסנג'ר כאילו של ווינדוס.
מסנג'ר ווינדוס. ואז משם לפייסבוק, ואז משם לוואטסאפ. שמרתי אותו בזיכרון כרואי, או מיי גאד. ועד היום...
הוא רואי, או מיי גאד.
כן, אני יכול לשלוח לספקים, או לאנשים, או לקוחות, או מישהו. כן, כן, ככה הכנסתי אותו לזיכרון לפני 13 שנה.
אני לא שינה את שמי, זה...
נגיד, אם אני אומר לך, שלח לי את המספר של רואי, אני אקבל רואי, או מיי גאד.
או מיי גאד. בעברית. או מיי גאד.
כן, זה משעשע.
אתם התחלתם הפוך קצת, לפחות מה שאני מכיר מדייטים של הומואים, כן? אתם, תקנו אותי אם אני טועה, אתם קודם הלכתם לבית, ירדתם, לבית שלך, נכון רועי?
לא, לשלי.
שלך, עוד?
לבית שלי, אבל
ואז מראש... ואז ירדתם לבית הקפה?
כן, אבל אני חושב שזה לא באמת היה הבית שלי, זה היה המקום שאני עבדתי בו, זאת אומרת שזה היה כזה כמו מלון הערכה לקלות מאוד... פלוצי שמוצי כזה, 5 כוכבים, ואני הייתי שכיר שם.
אבל היה שם מקום פרטי.
יכולתי לישון שם, יכולתי לישון שם, כאילו, אם לא היה עבודה, יכולתי לישון שם, זה היה הסכם שלי עם הבעלים. ואמרתי לו...
במילים אחרות, הוא רצה להרשים אותי, ורצה להביא אותי לאיזשהו מקום שנראה וואו, מול הדירה הקטנה שהוא שכר באותו זמן בפלורנטין.
כן.
ולכן עלינו לשם, הוא כנראה רצה שאני אראה את זה, ואני אתלהב מזה ואתעלף, כי הוא ידע כזה, כנראה מהשיחה שאני עוסק בעיצוב פנים. אגב, לא כזה התעלפתי. וזהו, ולכן כאילו הייתה לנו, היה לנו שם שיח קצר כזה, וזהו, ואז ירדנו למטה, ממש מתחת לבית לאכול.
כן, ואז עלינו חזרה.
או.
לא, לא, רק לשתות תה, רואי, היה מצונן.
שקרן.
נשבע, נשבע, נשבע.
הייתי ממש מצונן, מצונן, כאילו.
כן, זאת אומרת, בוא, אני אעשה לך תה.
מי בא לדייט מצונן?
מחריד, לא ברור.
וזהו, סנס דן, אני חושב שאחרי יומיים נפגשנו שוב, וזהו.
לא קרה כלום באותו ערב?
באותו ערב לא. כאילו נשיקה וזה, בקטנה לא...
כן, היה ממש ערב רגוע, גם בזכות הצינון שלי, וגם, כי באמת נראה לי ששנינו זיהינו פוטנציאל פה, וידענו שאם העניינים התלהטו, אז הרבה פעמים זה פשוט נגמר בפעם הראשונה. ולכן דפנו להשאיר דברים להמשך, ובאמת היה...
בקיצור, שברתם לי את כל המיתוס וה...
כן, כנראה,
והסטיגמה כנראה, והסטריאוטיפ על הערב הראשון בחייהם של הומואים שנפגשים.
לא, זה נכון. אנחנו פשוט אולי שברנו אותה. זה קרה בערב השני.
שניכם הייתם מחוץ לארון?
אני...
אוהד.
אני חושב ש... זאת אומרת, כבר חייתי חיים הומואים לחלוטין, רק ההורים שלי לא ידעו. כאילו, המשפחה שלי לא ידעה. כבר לא הייתי בשלב של החיים הכפולים, ושחברים פה והחברים פה. זאת אומרת, כולם ידעו חוץ מההורים שלי. וחודש, זאת אומרת, אני ורואי וכבר היינו ביחד איזה חודש ומשהו, ואז אני סיפרתי להורים שלי. כאילו, אם יש לי שאלה, אז אמרתי לה, כן.
אני זוכר שהם היו בחול בתקופה הזו שהכרנו, ואז אני זוכר שזה היה כזה ממש שטרים, נסו לאיזשהו טיול ארוך כזה, ו...
נסו לסין.
כן,
וסיפור. ביום לפני הנסיעה שלה לסין, היא החליטה לשאול את השאלה הזאת, והיא נסעה לסין עם דום לב. אז לשלושה שבועות.
למה דום לב? איך היא הגיבה?
היה להם ממש ממש קשה. זאת אומרת, החיים הסטרייטים שלי היו מאוד סטרייטים. הייתי מק בקורס מקיות. זאת אומרת, הבאתי להורים שלי בנות על ימין ועל שמאל הביתה, הייתי עם זוג המון 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 שנים. משהו בי חשב שאני סטרייט, שהפטיש שלו הוא גברים.
מה זאת אומרת? תסביר את זה, לשם. אמרת את זה גם לטל.
לא, אמרתי את זה, טוב, לכל בן אדם יש פטיש. הפטיש שלי זה... לא נראה לי שאפשר להגיד את המילה הזאת בפודקאסט, אז
למה אמרתי... למה תגיד?
זין, כאילו, אני זה... אפשר?
כן.
אוקיי, אז אמרתי, טוב, זה הפטיש שלי מדי פעם, זה יהיה הקיק שלי. אבל אז נסעתי כבר לארצות הברית, והכרתי שם מישהו, והבנתי שגיי זה לא רק סקס והוקאפס, ואפשר להרגיש רגשות, ואפשר לתת לזה גם מקום בלב. ויצא שלמזלי, באמת הכרתי בני זוג מאוד מאוד מהר, רואי, הוא היה בן זוג השני שלי. נכון? גם אתה היית מחוץ לארון, כאילו לא בפני ההורים.
כן, אני תמיד הייתי הומו, כאילו זה, הייתי מהילדים האלה שמסתכלים עליהם כנראה בגיל 4 ואומרים, הוא הומו.
זו.
כן, כאילו בדיוק כזה.
לא, גם לי אמרו, פשוט ניסיתי להתחמק מזה.
לא, אז אני תמיד כזה, כאילו הייתי, זה תמיד היה שם. אני לא חושב שזה הפתיע אף אחד. כשיצאתי מהארון, יצאתי קצת אחרי שסיימתי קורס קצינים, קיבלתי מהן איזשהו ביטחון כזה. הראשונה שיצאתי בפני מהארון הייתה אחותי הקטנה, שקטנה ממני הייתה אז בת 16 כזה, 15 ומשהו. וזה, ומשם זה היה כזה מדרון חלקלק
שממש... אני רוצה איך אתה קורא לאחותך ואתה אומר לה מה?
אנחנו נכנסים לאוטו ואני לוקח אותה לחולות ליד הסופרלנד בראשון, ופשוט יושב באוטו ואומר לה, מספר לה שאני הומו. זה היה אחרי שכבר היו לי כמה התנסויות, בעקבות מסיבה שיצאתי ובעקבות פרופיל שהיה לי באטרף, וכבר כאילו, כבר זה כזה נתן לי איזשהו אישור לגבי עצמי.
היית כבר מבוסס בקהילה.
כן, הרגשתי בפנים שזה כאילו, כן. שזה זה, ומשם זה כבר... זרם כזה, וכבר התחיל כבר בפני חברה הכי טובה שלי, זה אבית, וכבר ממש כולם ידעו. זה היה כזה... פשוט יצאתי לעולם, ולא הרגשתי עם זה שום דבר, שום רב, כלומר, הביקורות היו רק טובות, והתגובות היו רק מהממות, וזה היה חיובי ביותר. ההורים שלי עוד לא ידעו, כלומר, הם היחידים שלא ידעו מכולם. כלומר, דודים ידעו, דודות ידעו, ממש, כאילו, אחים שלי, חברים, כולם, הם באמת היחידים שלא ידעו. ולהם סיפרתי רק כשאני ורד החלטנו לעבור לגור ביחד, שזה היה אחרי 10 חודשים בערך, אז אמרתי עצמי שזה כבר די טיפשי להסתיר, כי לפני כן גרתי עם בן זוג 4 שנים, והיה לנו כאילו עוד חדר בדירה, שעשיתי הצגה כל פעם, כאילו זה החדר שלי, כל פעם שהם היו מגיעים, ואז כבר הייתי, כשאני ורד הכרנו ועברנו לגור ביחד, כבר הייתי בן 25, והרגשתי שזה די טיפשי לספר להורים שלי עדיין את הסיפור הזה שסיפרתי בגיל 20, ואז סיפרתי להם.
רגע, ואחותך שמרה את הסוד של שניכם?
כן, אחותי שמרה את הכל כל השנים. וואו. כן, ממש.
מה עשית לך?
תמיד אני אומר כאילו ש...
אני לא חושב שהורים שלו חשבו שהוא סטרייט.
אבל לכל הורה זה בומת שאתה לא מקבל את
האישור הממשי.
זה תמיד, עד שלא באים ואומרים לך את זה בפרצוף, זה תמיד מין משהו כזה שעדיין ייתכן ואולי זה לא.
זאת אומרת, לקשר שלכם בעצם, שניכם הגעתם כבר מחוץ לארון.
כן.
פחות או יותר.
ממש.
כן. ומהלילה השני בעצם כבר הייתם ביחד, וכמעט לא ישנתם לחוד מאז.
נכון, ממש ככה. כאילו, זה היה מאוד חזק.
אני עזבתי את תל אביב לשנה, עברתי לגור בראשון כזה לשנה, כי למדתי במכללה למינהל. הייתה לי דירה חמודה, והוא גר בתל אביב, וממש תמיד היינו על הקו כזה של פלורנטין ראשון.
היה לי אז אופנוע 50 סמ"ק חמוד, שהייתי תוכן אותו עד לראשון לציון מערב.
שני בחורים גדולים כמונו עליו, ונוסעים און אנד אוף.
מדברים אהבה. זוגות להט"בים על אהבתם.
תגידו, אם נגיד אתם מגישים היום מועמדות להתקבל ליישוב קהילתי חדש, ושואלים אתכם, איזה מין זוג אתם? מה תענו?
רואי, אתה רוצה לקחת את זה?
זה שאמר שהוא לא ידבר.
לא, בא לי לשמוע
מה. אני חושב שאנחנו פרויקטורים של החיים. גם את הזוגיות שלנו לקחנו כפרויקט. היה לנו חשוב שהיא תמיד תעמוד באיזה שהם סטנדרטים של עצמנו. לאו דווקא של בחוץ, שדברים יהיו באיזשהו מקום מאוד 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 מוגדר ומובן, ושתמיד יהיו חידושים ושתמיד יקרו דברים. אני גם תמיד אומר שחלק מהסוד של זוגיות, לשמר אותה, זה כל פעם ליצור דברים חדשים. לאו דווקא להביא ילדים, או לאו דווקא להתחתן חתונה גדולה, אלא כל פעם ליצור דברים קטנים שלכם שיהיו, בין אם זה חופשות משותפות.
עוד מעט אתה תיתן לי דוגמאות לזה, אבל אני רוצה לשמוע את אוהד.
אני חושב שאנחנו ממש ההגדרה הנקייה ביותר לפאוור קאפל. אנחנו שני דוארס. לא, this is who we are. אנחנו...
זהו, תראה אותו, הוא נכנס מתחת לשולחן.
לא, אבל זה. אין שום דרך אחרת להגדיר את זה. אנחנו שני דוארס שמאוד אוהבים לעשות, נהנים מהעשייה. בכל... הדוגמה הכי פשוטה, שאלתי אותו, למה אנחנו צריכים לבוא לעשות את הפודקאסט הזה? סבבה? למה כאילו דווקא בתוך הלוז על החוץ המשוגע הזה? אז הוא אמר לי, כי הקשבתי וראיתי והתחברתי וזה, ואני נורא חשוב לי שהשם שלנו יהיה גם שם, ונורא חשוב לי שנבוא ונספר את הסיפור שלנו גם שם. אנחנו מוצאים כל הזמן מה לעשות.
זאת אומרת, אתם מסמנים מטרות ואתם שם.
בול, ממש. מאוד,
כן.
זאת אומרת, גם לדבר במדברים אהבה זה משימת חיים, משימה יומית. אחת מהן משימות היומיום שלכם.
אבל היא נעשית באהבה ובכיף, זה לא כאילו משימה רק בשביל לסמן וי באקסל. זה באמת כאילו עם איזשהו, הנה עוד איזושהי חוויה, עוד משהו לתוך האוסף שלנו.
זאת אומרת, וזה בעצם דוגמה למה שאתה התחלת, רואי, להגיד, של באמת לצרף כל מיני אירועים שמסמכים את היומיום שלכם, את השגרה שלכם, מהירים אותה, עושים אותה חיה יותר.
הייתי יכול לבוקר לחפש את שני הילדים שלי לפורים, ולשלוח אותם לבית ספר ולגן ובהצלחה.
עוד
מעט
נגיע אליה.
אבל זה היה גם זה אירוע, כאילו. בשעה 12 בצהריים כבר אחרי מספר אירועים.
בואו נדבר על החתונה שלכם. התחתנתם בטורונטו.
התחתנו בטורונטו.
למה?
כי נגיד, מהחתונה החלטנו שאנחנו דווקא מאוד לא עושים פרויקט. זאת אומרת, היינו בתוך הקריירה שלנו בעולם החתונות דאז, הייתה ממש בשיא שלה. והחלטנו שאנחנו לא נשאבים לתוך המקום הזה של הלקוחות שלנו נשאבים, והופכים את הדבר הזה לאיזשהו קרקס.
כן, חתונה,
חתונה, בישראל, זה קרקס, ראיתי, לא משנה מה, כאילו זה קרקס נורא גדול, זה הוצאה כספית בעינינו, שהייתה נראית לנו פשוט מיותרת.
זה הפרנסה שלכם, לא?
כן.
לא, היינו יכולים להוציא המון דברים.
גם היום את הקלות שלי, אתה יכול לשמוע אותי אומר לקלות שלי היום, תפסיקי עם השטויות שלך, תתחתני בגינה של אבא עם 50 איש, את תהני מהחתונה יותר. אני אומר לה את זה בפנים, כאילו...
אבל סמלה היא תיקח אצלך.
שתיקח אצלי, סמלה אצלי עדיין הרבה יותר זולות מאצל כולן, זה בסדר. אבל אני אומר שהחלטנו שאנחנו לא רוצים לעשות מזה פרויקט. לצערי, סורי על זה, אבל גם החתונה הזאת הייתה איזשהו מהלך עסקי, הבנו כבר שאנחנו צוברים רכוש, והעורך דין שלנו פשוט אמר לנו, הכי טוב שתתחתנו.
לא נכון.
נשבע.
אתם התחתנתם בגלל העורך דין?
העורך דין בעצם הציע לנו נישואים.
אני לא מאמין.
אז זה לא היה כאילו עכשיו, לא הרגשתי שאני צריך טבעת או איזשהו מסמך כדי שיאשר לי מה יש לי, או אירוע גדול שיאשר לי מה יש לי. זה באמת נעשה מהמקום העסקי.
אני רוצה לשמוע את תגובתו של רועי לניסוח הזה של הדברים.
האמת שזה לא רחוק מזה, ישבנו על הספה.
לא, אז למה הפנים שלך קצת תמהים?
לא, כי זה לא מדויק ב-100%, אבל זה כן ממקום עסקי. כאילו רצינו להגיש בקשה למחיר למשתכן, והיית צריך להיות זוג נשוי, ולכן אמרנו, יאללה, בוא נעשה את זה, עשיתי איזה קורס נדלן, אז ממש בתחילת מחיר למשתכן, לא מה שזה היום. אגב, זכינו לאחר מכן, אז זה גם היה, זה לגמרי היה משתלם, אבל זו הייתה המטרה.
מחיר למשתלם.
כן, בדיוק. אבל זו הייתה המטרה, כי הוא לא הייתה פה איזה הצעת נישואים רומנטית, ישבנו בבית ואמרנו, יאללה, איפה הכי קל להתחתן, בוא ניסע לשם ונעשה את הדבר הזה. בסופו של דבר זה הייתה חוויה כיפית ומעניינת וקפואה, וזה תמיד יזכר לנו כאיזשהו זיכרון נחמד, אבל... אבל כן, החתונה עצמה לא עניינה אותנו. עוד מעט בטח נגיע לזה, כשרנה נועד, כבר עשינו משהו גדול יותר, כי הלב שלנו היה שם.
בוא נשאר באמת בקטע, בחתונה העניינית הזאת. איך בכל זאת זה התרחש?
אתה צריך להגיש בקשה.
נועד.
אתה צריך להגיש בקשה to the city hall of Toronto, להכין כמה מסמכים, לעלות על מטוס, וזהו, קמנו בבוקר, התלבשנו מאוד יפה. תפסנו בחורה מסכנה בעירייה, שלא הבינה איך אנסנו אותה להיות עדה בחתונה שלנו. שמנו ביונסה ברקע, and here we are.
מה ביונסה, הלו?
הלו, הלו.
מהאייפד, אני לא אשכח, הבאנו את הרמקול ואת האייפד, ואין להם שם מוזיקה, אז פשוט חיברתי את האייפד עם הרמקול, עם איזה 5 שירים. וזה היה ממש מצחיק, וסיימנו את זה, והלכנו לעשות את השופינג של החיים שלנו, וזו הייתה המתנה הכי גדולה מבחינתנו. היה, אני לא אשכח את היום הזה בחיים, הוא היה מדהים מבחינתי, בלי שהייתי צריך את כל אהובנו סביבנו.
זהו, חברינו הטובים באו אחר כך לפגוש אותנו באמסטרדם, זאת אומרת, מטורונטו נסענו לאמסטרדם, חברינו הטובים באו לשם, חגגנו איתם קצת, אבל באמת לא הרגשנו שאנחנו צריכים לעשות משהו יותר גדול.
רגע, אבל בטקס עצמו, אומרים איזה מילות אהבה, מילות חיבור, מילות התחייבות?
כן, זה היה ממש עוד הסתלבטנו על המשפטים שאמרנו שם, is to love and respect, to honor and to hold, כאילו איזה משהו כזה שהם אומרים לך, ועוד אמרנו כמה מילים אישיות, וזהו, זה היה ממש קצר.
לא, לא, אל תדלגו לי, מה היו המילים האישיות?
לא, אין שום סיכוי שאני זוכר, אני יודע, זה נורא, אבל לא.
אני אפילו לפני כמה, זה הכל היה שמור לי, כאילו, שמתי את האייפד בצד שיצלם את האירוע, ואני זוכר שלפני כמה זמן החלפנו אייפד אחרי מלא שנים, כי אנחנו לא באמת משתמשים בו, והדבר היחיד שהיה לי קריטי להעביר למחשב מהאייפד, זה את הסרטון של החתונה שלנו, כי אמרתי, זה כן, ובסוף כאילו דאגתי להוציא אותו מהאייפד, כדי לשמור אותו איפשהו, כדי שאי דונו, עוד 20 שנה הילדים ירצו לראות את הרגע שבו התחתנו, אז כאילו יהיה לי להראות להם את הסרטון הזה.
מקסימום נשמיע להם את הפרק הזה.
של 10 דקות, כאילו.
אני גם כן בעסקה שלכם.
אתה רואה? בבקשה. הפכת עכשיו להיות חלק.
מקסים. תגיד, וואד, איזה תכונה של רועי אתה הכי אוהב?
אני מאוד אוהב את ה-OECD של רועי, זאת אומרת, זאת התכונה, זה בדיוק, זאת אומרת, אני חושב שאנחנו משלימים אחד את השני בצורה הטובה.
לפי הפנים שלו,
אני אומר... לא ידעתי שזו תכונה,
OECD,
אבל יופי.
לפי הפרצוף שלו, הוא אומר, מי שמדבר.
לא, אין לי OECD.
לא, אוקיי.
לא הייתי מסתדר עם ה-OECD.
תסתכל.
של מישהו אחר.
אוקיי.
זה התכונה. עכשיו, התכונה שאני אוהב שונא זו העקשנות. העקשנות שלו מדהימה אותי כל פעם מחדש. אתה יודע, אנחנו נגיע לבית מלון בחול, ואיזה שקע או תקע לא יעבוד. וגם אם הוא יצטרך ללכת עכשיו למצוא את התקע, עד שלא יהיה את מה שהוא צריך, או עד שהוא לא יצליח במשימה, הוא לא ירפה. זה כמובן גם באוחריי אחר כך, דברים שהוא עקשן והוא נורא רוצה, עד שהוא לא יקבל אותם, הוא לא ירפה.
תן לי דוגמה, מתי זה הוציא אותך מדעתך?
בוא נגיד שלהחליט מה הילדים יתחפשו, או לארגן את הילדים לפורים בבית הזה.
טוב, זה הכי טרי.
זה לא פשוט.
תכניס אותי
לחדר התחפושות. אז הנה, אני אכניס אותך לחדר התחפושות. אנחנו משפחה מאוד יצירתית, שנינו, לא, למה אתה מעקם פניך?
לא, אני לא מעקם פניך,
אני
שומע.
אני רואה את המתח על הפנים שלו.
אמרנו שאנחנו נהיה פה
אני רואה את המתח על הפנים שלו, על מה אתה הולך להגיד. כן.
באמת, אם רק היית רואה את הפרצוף שלו היום בבוקר, כשטיפה נצנצים מהאיפור של הילדה, נגעו ברצפה.
די.
באמת. כאילו, אני מוצא את עצמי בפחד, מאפר בפחד את הבת שלי לפורים, ותוך כדי דואג שלאבא לא יהיה מלוכלך ברצפה.
טוב, באמת קיבלתי את זה בהבנה. אם היה מזג האוויר טוב, היינו יורדים למטה ועושים את זה בחצר, אבל בסדר, כאילו, היה מזג האוויר קר, אז מן הסתם הגיוני שזה, אבל אני גם, שוב, חושב שזה בעיקר אצלו. הוא מראש יודע שאני אתעצבן על הנצנצים, ולכן הוא גם הכין אותי ואמר לי, אני הולך עכשיו לשפוך לנצנצים. אני לא חושב שהייתי דווקא על סיטואציה כזו של פורים כועס. כאילו, הייתי אולי בפנים זה עושה לי כזה, אבל הייתי סותם את הפה, כי זה לא שהיא סתם שיחקה אחר
זה מה שעשית, סתמת היום.
סתמתי את הפה, נכון? כאילו, זה ל... אז
כל הכבוד,
יש קטעים מסוימים שכן, יודע לשלוט בזה.
הנה, הוא קיבל חיזוק.
ומה התכונה שבי?
יפה, לקחת לי את השאלה.
הנה, זה בדיוק התכונה, שברגע אחד אתה הופך להיות מנחה הפודקאסט.
כן, רואי, מה התכונה שאתה...
אתמול ראינו סרט של דיסני שנקרא אדומה אש, סרט חדש של דיסני ופיקסר, על ילדה קטנה שברגעים מסוימים היא מתפוצצת ויוצא ממנה, כאילו כמו, היא הופכת להיות דמות של דובי ענק כזה, ושהיא לומדת לשלוט בדובי, בפנדה, שהיא לומדת לשלוט בפנדה, בעצם באש שיש בה, אז היא חוזרת להיות אותה ילדה. בשביל ילדה בת 13, זו טראומה, פתאום להפוך להיות פנדה בבית ספר. וכל הסרט לא יכולתי שלא לחשוב עליו עד, כאילו, כי זה האש שבו, הוא מאוד מאוד אש. האש הזו היא סופר 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 חיובית כמעט בכל דברנו במעלה. כל מה שאנחנו עושים, כלומר, בעסקים ובהורות שלו ומישהו. ומה לעשות, שהאש הזו יש לו גם את הצד השני, שהרבה פעמים היא גורמת לו לקחת דברים באופן יותר מדי... אישי ורגשי, והוא מאוד 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 עובד עם הלב.
אז זה הסרט שראיתם, ומה קרה לכם?
עניין אותי דווקא אם במהלך הסרט, כאילו...
חשבתי על זה.
חשבת על זה.
חשבתי. חשבתי שזה מה שאתה חושב אפילו.
כן, אבל...
כן, כן, אנחנו קוראים אחד את המחשבות אחד של השני, הוא ירשום משהו ביומן, ואז דקה אחרי זה אני אגיד לו, היי, תכניס ליומן את ה... זה כזה. עשיתי אחרי. התקשורת היא כזו.
מקסים.
אבל אנחנו, מה שמצחיק זה שאנחנו באמת לא איזשהו, אני לא אגדיר את עצמנו כזוג דביק, לעולם לא תראו אותנו מחזיקים ידיים ברחוב, או לעולם לא תראו אותנו מתחבקים ברחוב, או יושבים בארוחת ערב כזה, ונותנים נשיקות אחד לשני, לא כי אנחנו מתביישים, או לא כי זה, זה פשוט לא אנחנו, כאילו, במהותנו, כאילו, אין, נכון? אין לנו את זה.
זה נורא קריר מה שתיארת עכשיו.
כן, אבל אנחנו...
כן, ונראית שאתם שני בלוקים של קרח, ואתם לא.
זהו, לא, אנחנו לא בלוקים של קרח, אבל פשוט אין, זה לא שאני אלך ברחוב בפריז ופתאום...
אני חושב שאחרי 13 שנה פשוט אין את הקוצ'י פוצ'י הזה יותר.
לא, גם לא היה את זה בהתחלה.
היה. אולי קצת יותר, אבל... אני לא אשכח את הפעם שתפסת לי את היד ברחוב, ואני לעולם לא הלכתי עם גבר ברחוב, כי הייתי עוד הרבה בארון לעומת רואי, ו... הרגשתי הכי כאילו פנומנלי שיש. זה היה אני, אתה וסטיץ', זכרונו לברכה. בדרך לעידן שחר, בירמיהו. וחחזת לי את היד בכל ירמיהו.
כן, אתה זוכר את זה כרגע.
חד משמעי. זה יד אחד שהוא זה בירמיהו.
חד משמעי, ממש.
אוי, זה יפה.
מדברים אהבה. זוגות להטבים על אהבתם.
תגידו, יש קנאה ביניכם?
כן, אבל כזו בריאה, זה לא, אני חושב שזה יותר לאתגר אחד שני, אין לנו קנאה ב, הוא נראה יותר טוב, הוא מצליח יותר, כי הכל משותף, סבבה, גם הבגדים שאתה רואה, הכל אותה מידה, מכנסיים, נעליים, אין ארון לי, ארון לרועי, אז הקנאה היא...
אתם ממש בלתי נסבלים.
כן, אני כאילו יכול לראות תמונה של רועי, או אנחנו היום נגיד משתדלים קצת לעשות פעילויות.
הם לא חייכו אפילו, את מבינה? אני אומר להם, אתם בלתי נסבלים.
כן, כן, מסכימים, מסכימים.
נשארים פויים.
באמת. לא, אנחנו מודעים לזה.
לא הכחישות.
אני יכול... היום אנחנו משחררים יותר, משתדלים לעשות פעילויות גם לבד. רועי יכול לעשות יום צילום פתאום, נגיד, לבד. הנה, אני נוסע חודש הבא לברלין עם חברים שלי לבד. אנחנו מנסים לעשות דברים גם יותר לבד. רועי סגר שבוע הופעה של ליידי גאגה עם החבר הכי טוב שלו באמסטרדם. פרפתי, קינאתי, אני כבר מקנה, זה עוד חצי שנה ואני כבר מקנה כל כולי. אז כן, יש קנאה והיא בריאה והיא חשובה, והיא מאתגרת אותנו כל פעם מחדש.
אני אמרתי בפתיח שלנו שלקראת יום הולדת 40, ריגנת לו אירוע ברומא וונציה. ואמרת שאתם לא כל כך רומנטיים. מה יותר רומנטי מאירוע ברומא וונציה?
תתקן, זה בסדר שתתקן.
זהו, אז אם עוד ישאל אותך, יגיד לך ש... אם תשאל אותו, אז עוד יגיד לך, זה בסופו של דבר יעדים שרועי רוצה לראות, אז הוא לקח אותנו לשם כדי ש... לא, אם תשאל...
גדול.
הסיפור היה כזה, היינו אמורים לנסוע לפני חודש וחצי.
זה היה טיול בשביל רועי.
You know what I mean?
יום הולדת שלו עד ועל הקטנה.
אבל זה אם תשאל אותו, בסופו של דבר, היינו אמורים תכלס לנסוע לפני חודש וחצי, ואז היינו כולנו חיוביים לקורונה, ילדים וכו וזה, והבנו כבר שזה לא יצא לפועל. אז החלטנו לדחות את זה בכמעט חודש, ואז יצא בדיוק היום הולדת שלו, אז אמרתי לו, אוהד מאוד תמיד לחוץ, שניסע רק ל4-5 ימים, כאילו, לנסוע יותר מחמישה ימים, זה מבחינתו, לא, 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 אני לא... אז הוא זרם איתי, כי זה יום הולדתו, ועשינו שבוע שלם, פנקנו, וזו הייתה התוכנית, ואז חשבנו לרגע שאנחנו לא יכולים לנסוע לאיטליה, בגלל ענייני קורונה וכאלה, אז כבר תיכנו טיול מקביל לאמסטרדם, שהיינו בה אינסוף פעמים. ואז בסוף גילינו שכן אפשר לנסוע לאיטליה, אז אמרתי לו, תקשיב, הנה לבחירתך, או שנוסעים לכאן, לאיטליה, ליעדים האלה שאני בניתי, כאילו מן הסתם אני מכיר אותם, כזה מאוד חובב אומנות, ואני עושה קורסים בנושא אומנות וזה, אז אני כזה כל פעם נחשף לעוד דברים, או שניסע לאמסטרדם, התוכנית השנייה שלנו, אבל זה לגמרי בחירתך, זה יום הולדת ה-40 שלך, והוא בחר איטליה. אז אם תשאל אותו, יגיד לך שזה יעדים שרועי רצה, אבל מן הסתם, אם אני מתכנן, אז בסופו של דבר זה יהיה דברים שאני חושב שהם טובים. והיה מהמם, חברים איטלקים שלנו שם, ארגנו לנו קרוזים, והכל היה ממש...
אז לא לדאוג, זה היה רומנטי.
הוא ממש, הוא היה...
זה היה מאוד רומנטי, זה היה כיף, הייתי באמת מאוד בעננים.
הוא עד שם קפוצ'ון עכשיו, אני לא כך מבין למה, אבל קר לך פתאום.
קשתי ממנה שזה, ופתאום קריר לי קצת. הכל טוב, אל תעד.
אתה רוצה את המייל שלי, מה?
לא, לא. הנה, תראה. איזה רומנטי.
זה רומנטי. אוקיי, אז הזוגיות שלכם באמת הפכה משמעותית ורחבה ועמוקה, ו... אז אתם מחליטים באיזשהו שלב להרחיב את המשפחה ולהיכנס להיות הורים.
כן.
מה קרה?
האמת שזה אני החלטתי.
אתה אוהד.
כן. זאת לא, כאילו, כל הזמן דיברנו על זה וזה, אבל אני די אנסתי את המהלך הזה. פגשנו מישהי שהייתה נראה, זאת אומרת, פגשנו את גל, שהייתה בכלל אמורה לעשות ילד עם החבר הכי טוב שלי. הוא החליט לאמץ בסוף, ואז אנחנו פשוט ביצענו מחטף על גל.
מה זאת אומרת ביצענו מחטף על גל?
אילן, אתה הולך לאמץ, נכון? אני לוקח את גל. זהו, ואחרי חודש היינו, חתמנו על הסכם
מרות משותפת. היא יודעת שככה התנהל השיח?
לא, ברור, כן, כן.
היא המרוויחה הגדולה מכל העניין.
כן.
אבל לפני זה, אתם ביניכם דיברתם על הגדלת המשפחה, והיה ברור לכם שזה לא יהיה פונדקאות, למשל שזה ההליך היותר פופולרי בקרב זוגות הומואים צעירים?
אז אני, רואי, דווקא הייתי יותר בעד פונדקאות. האמת, אני חושב שזה היה סוג של חוסר ידע, הייתי בעד פונדקאות, כי פשוט לא רציתי להכניס צלע שלישית למערכת היחסים.
ממה פחדת?
אמרתי לעצמי, וואי, אני הומו, איזה כיף לי, למה אני צריך להכניס אישה לתוך החיים שלי? במה פשעתי? אבל בסופו של דבר הלכנו, עשינו מחקר כמו שצריך, היינו בשתי סוכנויות פונדקאות, ואז הבנו שזה קצת פחות בשבילנו. לא רק בגלל הפן הכלכלי, גם בגלל הנושא הזה של צריך לנסוע לתקופה מסוימת לחול, ואנחנו עצמאיים, וכל ההיריון בשלט רחוק, אנחנו אנשים שמאוד אוהבים שליטה, ושהדברים בעיניים שלנו, וכל הבירוקרטיה שמסביב, הבנו שזה פחות בשבילנו. ואז ככה, ממש הורדנו את זה מהפרק, דבר של בדיעבד הייתה החלטה הכי טובה שיכולנו לעשות, ופנינו להורות משותפת, ואז בעצם קרה כל מה שאוהד הסביר לפני רגע, שהכרנו את גל דרך אילן, חבר שלנו.
כמה זמן תכננתם, פגשתם את גל, יצאתם? אחרי חודש החלטתם?
לא, הכרנו אותה עוד קודם, הכרנו אותה דרך אילן תקופה של שנה ומשהו, לא ברמת פגישה
היום יומי. לא הייתה היכרות.
פגשנו אותה כמה וכמה פעמים, לא חברה הכי טובה, אבל כן פגשנו אותה בכמה אירועים, והיה לנו כזה קליק מאוד טוב, זו הסיבה שגם עשינו את המחטף הזה, כי זה לא הנה סתם איזושהי אישה בחלל האוויר, אלא ידענו שאנחנו כזה מאוד מחוברים אליה, הרי תמיד היה אומר לה, מה, אין לה חברות כמוך להכיר לנו, היא תל אביב, התגר על רחוק מאיתנו,
זה היה כשעוד הייתה באיזשהו דיאלוג עם
חבר שלי.
כן.
וכך ידענו שיש לנו עולם ערכים די דומה, שאנחנו רואים את הדברים, היא נראית טוב, המון דברים שככה קסמו לנו, ולכן כשזה נגמר עם אילן, אז הבנו שזה מקום טוב לקדם את הדבר הזה מבחינתנו. היא כבר הייתה רגע לפני לעשות ילדים בהורות יחידנית, כלומר היא נסעה לקוסטה ריקה, והייתה שם, התכוונה לחזור וכבר להתחיל ענייני בנק הזרע, ואנחנו הגענו עם ההצעה של הנה רואי ועוד פה, והיא תמיד אומרת שאם זה לא היה אנחנו, זה לא שהיא הייתה מחפשת פרטנרים נוספים, היא כבר הייתה בת 40, זה כבר הייתה, לא היה לה עכשיו זמן להתקשקש, ולכן זה.
אתם גם ביומיום שלכם בין היתר עוסקים בהורות משותפת, לא רק שלכם, אלא של אחרים גם. אני רוצה לקחת אתכם קצת אחורה לטרום החלטה. בטח שאלות שכל הזוגות שאתם מדברים איתם, או היחידים שהולכים להורות משותפת, הם מעלים. אבל אני רוצה לדעת איך זה היה אצלכם. מה היה הדבר הכי חשוב, הכי מרכזי לכם לדעת עליה, או להסכים איתה בתוך ההורות העתידית הזאת, לפני שהילדים נולדו?
היה לי חשוב שכשאני אשב בבית שלי, אני ידע שהם בידיים טובות. לא עניין אותי מצבה הכלכלי, לא עניין אותי תארי האקדמיים, לא עניינו אותי כל הדברים המעכבים, שבדרך כלל מעכבים אנשים להיכנס להורות משותפת ולקדם עניינים בחייהם. ידעתי שאנחנו שני גברים שמרוויחים יפה מאוד, ידעתי שראיתי את אמא שלה, פגשתי את ההורים שלה, ידעתי שאם היא תהיה חצי מאמא שלה, זה מספיק לי. וזה הדבר היחידי שרציתי שתהיה, שתהיה לילדים שלי אמא טובה, שתהיה להם את הפינה. אני שאלת למה נכנסנו להורות משותפת, ובשונה ממה שרואי אמר, אני אגיד לך, אני לא רציתי להיות אבא 24-7 ימים בשבוע. וזה הדבר הראשון זה הדבר הראשון שאתה צריך להכיר כשאתה נכנס להורות משותפת. זה הדבר שאתה צריך להשלים איתו אני לא הולך להיות אבא 24 שעות, 7 ימים בשבוע, וזה הדבר הראשון שצריך להתאים לך. זאת אומרת, אם אתה לא סבבה עם הדבר הזה, אל תפנה להורות משותפת. אתה צריך להכיר בעובדה שאתה אבא בחצי משרה, נגיד, בסדר?
אני לא מסכים, אבל בסדר.
לא, אני אגיד שבזמן שאנחנו כן נוכחים בחיים של הילדים שלנו, אני כנראה נורא, אני כנראה אבא יותר נוכח.
לא, אני אגיד לך למה, בכל זאת אני אגיד, כי הנוכחות היא לא רק בנוכחות הפיזית.
בדיוק, בדיוק, בדיוק. אתה כן 24/7
שם.
בדיוק. אז אני חושב שההורות המשותפת הפכה אותי, בכל אופן, לאבא יותר טוב, לאבא יותר נוכח, לאבא יותר מתעניין, לאבא יותר קשוב, לאבא שעושה צמוד, ולאבא שבונה תחפושות מאפס, ולאבא שמחכה בשער בציפייה ובהתלהבות, כי אתמול הוא לא ראיתי אותה, ולאבא שכבר שבועיים מראש עושה תוכניות לשבת, רואי. יש להם לוז שבת, כמובן, באקסל.
לא, והמרוויחים הגדולים ביותר, תמיד אני אומר, הם הילדים, לא משנה מי נמצא מסביב, כי לילדים יש כל סוף שבוע, או כל חג, או כל דבר, קרנבל שלם, כי כל פעם עורר, כל עורר רוצה לעשות דברים מעניינים, כי רגע הוא נח בסוף שבוע הקודם שלו, כשהוא היה ללא הילדים.
אגב, כשהבנו שמי שהרוויח הכי הרבה, בסדר? כל אחד נכנס להורות משותפת, אתה יודע, מטעמיו האישיים. אבל כשהבנתי שמי שהרוויח הכי הרבה הם הילדים שלנו, שם רציתי לפתוח מרכז להורות משותפת, זאת אומרת, בנקודה הזו.
אני רוצה אבל לפני זה, עוד להישאר בשלב התכנונים, לפני שהם באים, יש כל מיני מחשבות ופנטזיות וחלומות, שחלקם מתגשמות, חלקם מתנפצות. מה היו הגבולות שאתם תיארתם לעצמכם בתוך שני הבתים האלה, הבית שלכם, הבית של גל?
לקח לנו שנתיים וחצי, שלוש, להבין מה הגבולות. זו עבודה שלא נגמרה, ועדיין, גם היום זאת עבודה מאוד מאוד קשה. מערכות יחסים זאת העבודה הכי קשה שיש, בטח עם מישהי שהיא לא הבת זוג שלנו. היום, אחרי טיפול ואחרי הבנה, והעובדה שאני היום, זאת אומרת, יש לנו מרכז הורות משותפת משלנו, אנחנו מבינים שכשאתה שם את טובת הילדים בלבד, לא אגו של אבא, לא אגו של אמא, לא. אתה שם את טובת הילדים נטו על השולחן, כל כך הרבה יותר קל להגיע לפתרונות ולהציב גבולות ולדעת מה המטרה הבאה שלך. וזה לקח לנו זמן, נכון רואי? זה לא היה...
קודם כל, אני חושב שלא עשינו עבודת בסיס מספיק טובה, בגלל שהגענו איתה לחתימת חוזה די מהירה, וכל אחד מהצדדים רצה לקדם את זה כמה שיותר מהר. כבר הייתה, כמו שאמרתי, בת 40 ומשהו. ולכן לא עשינו עבודת בסיס מספיק טובה. זה מה שגרם לכך שבהמשך היו פיצוצים וכל מיני דברים, ולא תמיד אמרנו את מה שאנחנו חושבים.
אז תנו לי פיצוץ אחד שכן אפשר לספר עליו.
אפשר לספר על כולם, אנחנו מספרים על כל הפיצוצים.
אוקיי.
הפיצוץ הכי גדול, זה גם פיצוץ שאנחנו תמיד נותנים אותו דוגמה, ומדברים עליו, יש עליו בכל מקום אפשרי, יש בהרצאה שאנחנו נותנים, ועשינו בבית ציוני אמריקה לא מזמן.
אז תן לי אחד שאין בהרצאה. לא, אתה תיתן לי אחד שאין בהרצאה.
מה?
תיתן לי אחד שאין בהרצאה.
זה יום הולדת, תספר על היום הולדת שרצינו לעשות.
איזה מה, לילדים?
זה יום הולדת בבית של גל.
אתה לא יודע על איזה יום הולדת, אבל...
הוא כדורגל.
אני גם לא זוכר את זה של חוק הדורגל. אתה רואה, היו כל כך הרבה דברים כאילו לאורך הדרך ש... שיש לנו באמת איזושהי תפיסה שונה לגביו.
לא, אתה תיתן לי סיפור לפני המסקנות.
אני אתן את הסיפור.
בבקשה.
גל נורא רצתה לרשום את רנה בחוק כדורגל. ביום בהיר אחד, לא הבנתי מה קשור, מאיפה הבאת את זה עכשיו שהילד רוצה חוק כדורגל. הוא בסך הכל ילד בן שנתיים וחצי שלוש. בואי נרשום אותו למשהו מפתח, למשהו שיזיז לו את הגלגלים. עכשיו, החוק כדורגל היה ליד הבית שלה, ברור. והתפתח איזשהו ויכוח עכשיו לאיזה חוג רושמים, או לאיזה חוג לא רושמים, ומי קובע, זה ביום שלי, ואם זה ביום שלי, אני אעשה מה שבא לי, והתחיל הדיבור הנגוע.
לא נחמד הזה.
הלא נעים. וזה תמצית הדבר הכי קטן. זה ביום שלי, אני לא שואל את זה, זה...
רגע,
זה מגיע מאיזשהו מקום של אנחנו בנים שהיינו בכל מיני חוגי כדורגל, ובתפיסה שלנו זה פשוט סתם,
סיוט.
זה מעין איזשהו חוג שמגיעים לשם, רוטפים אחרי כדור והולכים הביתה. גל, אישה, היא בעצמה כנראה לא הייתה בשום חוג כדורגל, היא תמיד רואה את זה מהצד, ולכן זה היה נראה לה כאילו איזשהו חוג.
חברות שלה רשמו את הבן שלהם לחוג כדורגל.
בדיוק, שהוא חוג סקסי עבור בנים.
כאילו בשביל הביטחון העצמי שלו, עכשיו, מה מדברת? הוא המלך כיתה. הילד מלך כיתה, איזה ביטחון עצמי אני צריך לחזק אצלו? עוד ביטחון עצמי אחד והילד כבר כאילו בזה. אז זו דוגמה אחת לחוסר תקשורת פשוט. ברגע שאתה מתחיל גם לתקשר ברמה הרגשית, התקשורת הרגשית הופכת להיות משהו יותר עמוק, ושוב, אף אחד מאיתנו לא שאל את הילד אפילו איזה חוג הוא רוצה, אתה מבין? כן. שני הורים רבים, אמנם הוא ילד בן 2.5, הוא לא באמת יודע, אבל שני הורים רבים על משהו של, שנייה, מישהו שאל את הילד איזה חוג הוא רוצה? Mm-hmm. ואני תמיד נותן את הדוגמה הזאת לחבר'ה שאתה יודע, אצלנו, ואני אומר, תשאלו רגע את הילד מה הוא רוצה. שוב, תשאלו רגע את הילד, כי עכשיו אתם רבים, הוא בן 2.5, כשהוא היה בן 3.5, הוא קובע לכם לאיזה חוג הוא הולך, וזה לא משנה אם היום שלך או היום שלו. תתקדמו.
יפה. מי בחר להם את השמות?
וואו, אז רנה, האמת, גל הציע את השם הזה כשרנה עוד היה בבטן שלה בחודש שלישי או רביעי, ישבנו בבית קפה, ואני חושב ששלושתנו הנהנו בהסכמה, רנה.
אוקיי, מיד?
כן, מיד. לא היה אפילו שום ויכוח, אני חושב שזו היציאה הטובה ביותר ever. רנה זה רנסנס, זה לידה מחדש, זה... אין, זה התקופה היפה ביותר בהיסטוריה, ואני חושב שזה בדיוק מה שזה היה עבור כולנו. וריי הגיע קצת יותר בהמשך, זה החלטנו אחרי שהיא כבר נולדה, היה לנו תכנון לשמות אחרים, ובסופו של דבר זה הרגיש לנו הכי נכון כן. שבעולם.
הם בכוונה שמות זרים?
כן, סתם לא בכוונה.
כל אחד שם לנגד עיניו משהו שחשוב לו, לנו כן היה חשוב שהם, שהמקוריות, או שאין הרבה כאלו.
טוב, היום כבר יש הרבה.
כן, היום כבר יש, עדיין זה כנראה לא יהיה להם באותה כיתה עוד רנה או עוד ריי, כן. אבל זה משהו שעמד לנגד עינינו.
לשני הילדים יש אזרחויות זרות, היה לנו ממש חשוב שיהיה להם גם כאילו שמות שהם יוכלו, אתה יודע, להיות סטודנטים בכל מקום בעולם, וכן, כן, היה לי ממש, לא, לא היינו קוראים לבת שלנו סיוון.
אוקיי.
סורי לכל הסיווניות out there.
אז זה החוג לכדורגל דווקא, זה נושא שאני רוצה להישאר בו קצת, כי זה עניין של חלוקת הסמכויות באמת, שתמיד היא הופכת לסלעי מחלוקת ביחסים. סיפרתם לנו גם בשיחה המקדימה קצת על אירוע שקרה לכם בתאילנד, שם היה ויכוח גדול על סמכויות. מה היה שם?
אני חושב שהמציאות התנפצה לנו בפנים.
הייתם בטיול?
מה זה היה? כן, טיול שתוכנן, שנה כזה, שנה מראש.
אתם, גל
והילדים. אנחנו גל והילדים.
אחות של רועי, חבר אילן, החבר שהיה צריך לעשות עם גל, הילדה המאומצת שהוא אימץ מרוסיה, משלחת. ואחרי 3 ימים, האוטופיה הזאת התפוצצה לנו בפנים, במלון 5 כוכבים, בלב הג'ונגל בתאילנדי. אני חושב שההבדל שידענו כל הזמן שקיים בין הבית של אמא לבין הבית של אבא...
לא, תסביר, קודם נספר מה היה ואחרי זה התובנות.
אז אני אסביר שאני חושב שפשוט, יש לך ילדים, אתה יודע, הם יוצאים מכליהם בחופשה, זאת אומרת, גם לקחנו ילדים בין 2.5 ו-4.5, חופשה ראשונה שלהם בחול, חופשה ראשונה שלהם איתנו לתאילנד.
שגם ככה הם מאוד מתרגשים מימים ומזמנים שאנחנו כולנו ביחד, כמו חגים, כמו מפגשים משותפים, הם באיזושהי אקסטזה של הנה כל ההורים ביחד איתנו פה, ועוד עם דודים וקיצר.
היום אחרי הטיפול אנחנו יודעים להגיד שהפסיכולוג ילדים הסביר לנו, שיבשתם לילדים את האוטופיה שלהם. הם באוטופיה שלהם, יש בית של אבא, יש בית של אמא, ואתם לא יודעים כאילו מה קורה אחד בתוך הבית של השם, מבחינת הילדים, כאילו הם חושבים שאין ערוץ תקשורתי. ופה תמיד ידענו שיש הבדל בין איך אמא לוקחת את הדברים, ובין איך אבאז לוקחים את הדברים, ואיך אמא מטפלת בסיטואה, ואיזה איך אבאז מנהלים את הסיטואה. פשוט בדרך כלל אני לא שם לראות את זה, והיא לא שם לראות את זה. ופתאום, אתה יודע, היא ראתה מה אנחנו עושים, אנחנו ראינו מה היא עושה, כן התאים לנו, לא התאים לנו, ואף לא הצליח לשלוט ברגשות שלו.
וזה עשה... תספר לו מה היה בתודל. בסופו של דבר מה שהיה פה זה... כביכול הקשיחות שלנו כאבות אל מול הרכות שלה כאימא. כל מיני התנהגויות לא יפות, לדוגמה, יושבים לארוחת ערב, הילדים מקים עם הכלי אוכל על השולחן בצורה פראית, מרוב התלהבות, או כל מיני צעקות בבריכה, או דברים כאלה שאנחנו היינו קצת יותר נוקשים עם הדבר הזה, של בוא תצא החוצה, והיא קצת פחות. ואחרי, זה לא קרה לפעם הראשונה, אחרי 2-3, כבר גם ניסינו לדבר על זה בחדר, ולפתור את הדברים, הבנו שזה לא מתקדם לאיזשהו מקום טוב, וזה ממש הגיע למצב שכל יתרת החופשה,
כמעט 10 ימים,
היינו בהורות משותפת. חדר אחד בצד אחד של המלון, חדר שני בצד השני של המלון, לא מבלים ביחד, הם יום עם אמא, יום עם אבא ואבא, לפעמים עוזרים במהלך היום, אבל משתדלים מינימום, מינימום, מינימום לצמצם את המפגשים, ברמת מגיעים בבוקר לחדר אוכל, ו...
בהבנה כמובן שכשנגיע לארץ, הולכים לטיפול, אף אחד פה לא עכשיו...
כשאתה אומר טיפול, זה טיפול משולש או זוגי?
כן, משולש. כן.
משולש, שוב, טובת הילדים היא על השולחן. אנחנו אוהבים את האמא של הילדים שלנו, ברור שיש פה איזושהי בעיה תקשורת, אנחנו כבר בעלים של מרכז להורות משותפת לעזאזל, והחלטנו שאנחנו עושים הכל כדי לשקם, וזה היה שיקום של חצי שנה, שבעה חודשים, לא פשוטים בכלל. תחשוב, המשפחות שלנו היו בתוך הסיפור הזה, זאת אומרת, ההורים שלנו, ההורים של גל, חברים, אנחנו באוטופיה, אוטופיה של ההורות המשותפת.
כן. תגיד, איך באמת מייצרים את אותו מנגנון תיקון, פיוס?
בוחרים את הפל. טוב. ומתמסרים.
מדברים על כל הדברים שלא דיברנו קודם, מבינים שלא משאירים דברים בבטן, שאת הכל שמים על השולחן בצורה כזו או אחרת, שדברים שמפריעים אומרים אותם במקום ולא גוררים אותם חודשים קדימה. והאמת שהיה לנו גם את הפרקטיקה הטובה ביותר, כי ברגע שסיימנו את הטיפול, בדיוק התחיל הגל הראשון של הקורונה, והסגר הכי מטורף שיכול להיות, ואנחנו...
ממש מזל,
ממש מזל. שלנו היו בהפסקה, וגל פוטרה מהעבודה שלה כסוכנת נסיעות, אז כאילו סיימנו את הטיפול, ובום, נפלנו לתוך זה, וממש צלחנו את זה מעולה, כלומר, זה היה בית ספר הכי טוב שיכול להיות לדבר הזה.
כן,
אז שזה בעצם... בסופו של דבר, הכל זה... כל דבר... כן. מוביל אותך למקום שאתה צריך להיות.
היכולת לייצר באמת מהנגנון של תיקון היא בעצם סוד הקסם של...
ממש. גם הכי קל הריב, הכי קל
גם בין זוגות, אבל גם בין... בעיקר בהורות משותפת, ששם ההבדלים הם יותר מהותיים.
מדברים אהבה. זוגות להטבים על אהבתם.
אז הילדים באמת הופכים את החיים. אני לא רוצה להגיד לטוב ולרע, כי זה בעיקר טוב.
רק טוב.
גם כשזה לא כל כך נחמד.
רק טוב. גם בימים הכי קשים, אני אומר מזל שהם פה.
כן. ואני רוצה לשאול אתכם, אנחנו עוד מעט מתקרבים לסיום השיחה שלנו. מה זה עושה לזוגיות שלכם? כמה באמת הזוגיות שלכם קיבלה פנים אחרים? היא קיבלה, אבל אני רוצה לדעת במה.
אתה רוצה לקחת את זה, רואי?
האמת שעשיתי לזה...
שלא תקשוט ישר הוא זורק על רוי.
נו, אני רגיל. האמת שעשיתי איזה טיזר מקודם, כשאמרתי שחלק מהשימור של זוגיות זה כל הזמן, כל הזמן לייצר דברים חדשים, וכל הזמן להביא דברים חדשים ומפתיעים ומעניינים למערכת היחסים, וילדים כמובן, אין דבר שטורף יותר את הקלפים בכל עולם מאשר... מאשר ילדים. אני חושב שזה שאנחנו עמלנו על הבאת הילדים ועשינו את זה בצורה שאנחנו חושבים שהכי נכונה לנו, גם הצלחנו בעצם לייצר פה איזשהו מנגנון שמשמר אותנו תוך כדי. איך תמיד חברים שלנו אומרים, אתם פשוט פיצחתם את השיטה. כאילו, אין פה מה להגיד. תמיד אנחנו נמצא את עצמנו בסיטואציות שאנחנו לרוב נרצה להיות בהן. וזה, אני חושב, מה שיצר לנו את העניין במערכת היחסים שלנו. הרי כל גיל מביא איתו עוד משהו יותר מיוחד. וזה מה ששומר בסופו של דבר על הלהבה, כי אנחנו את הזמן שלנו ביחד יש לנו, בלי סוף.
מה קורה לסקס אחרי כל כך הרבה שנים ביחד?
מה חשבת? שזהו, כל זה רשום לו שם שאלה אחרונה בקו. הוא לא כמו פעם, מקודה, ושקרן שיגיד מי שכן, אבל כשהוא קורא... פעם בהרבה, סתם לא, אני צוחק. אני עוד פעם ארים להורות המשותפת ואגיד שהביחד שלנו, בימים שהילדים לא נמצאים, זה הזמן היקר ביותר. הסופי שבוע שלנו ביחד, כשהילדים לא נמצאים, אנחנו גם פשוט נורא ברי מזל, ואנחנו כאילו, הסקס ממש מעולה, גם אחרי 13 שנה, כאילו, קורה, קיים, נוכח, אבל אני לא חושב שסקס הוא מה שהופך זוגיות למצוינת. יש לי אנשים שאני מכיר במערכת יחסות שנים.
אני לא שאלתי, אני רק שאלתי מה קורה לסקס אחרי 13 שנים.
אז אם זה אצלנו, אז אין דאגות, נכון?
אין תלונות.
אין תלונות, לא.
לא היה בכם שום שלב או רגע או ימים שדיברתם על לפתוח את היחסים, למשל, כדי לרענן אותם?
היו.
כן, היו. אני חושב אבל שהמון דברים, עצם זה שאנחנו... די דמויות מוכרות, אני ארשה לעצמי להגיד, ועצם זה שהחיים שלנו די פומביים, והעיסוק שלנו, אז זה, אני חושב שזה גרם לזה עם השנים שזה קצת ירד מהפרק. כשאנחנו רוצים
אבל זה היה על הפרק.
אז הדברים המעניינים הם שם והם מגיעים.
נכון.
ו...
הוא רוצה תשובה אחת משמעית
בעולם, כן, נשאיר את זה שם.
לא הבנת?
פתאום הם נהיו כל כך מינורים, ושוקטנים, וביישנים.
לא, אני פשוט מניח שעוד כמה שנים הילדים שלי יוכלו להקשיב לפרק הזה, אז אנחנו...
מה זה, מחר הם ישבו ישמעו את זה.
כן.
רואי, אוהד.
איציק. היה מה זה כיף.
היה כיף שבאתם.
וואו, תודה
שדיברתם איתנו על האהבה שלכם. אנחנו ניפרד ברקע עם הלו של ביונסה.
הלו, עם הלו.
הלו של ביונסה.
תודה רבה.
רועי, תודה. אוהד, תודה.